שלום לכל המאזינים, אתם בשורה שנייה באמצע, אני תום שפירא ואיתי.
אביעד שמיר.
למי שלא מכיר, למי שזו פעם הראשונה שלו, הקונספט שלנו מאוד פשוט. בכל שבוע אני ואביעד בוחרים שני סרטים, אחד חדש ואחד ישן, ומדסקסים אותם, כל אחד בנפרד ושניהם ביחד.
איזה פרק אנחנו? אני יודע שזה מתחיל ב-2.
כן, אנחנו בפרק 2.
200 משהו 10.
216 אני חושב, 216 כן, בפרקים, חדשות טובות למי שלא עוקב אחרי עדכונים בדף הפייסבוק שלנו, אגב,
תעשו לייק,
תעשו לייק, whatever, הרבה פרקים קודמים למי שמאזין קבוע יודע נעלמו בזמנה התיאור הגדול של אייקסט, וחשבנו שהם נאבדו לנצח, אבל מצאתי בערך 30 מהפרקים האבודים, זה אשכרה מהשנה הראשונה,
קיבלתי שדר מהחלל.
משהו כזה, אתם יכולים לענות מאיכות הקלטה מצוינת שהייתה לנו ב-2013?
כן, כן, עברו שנים.
עברו שנים, כן. אז
אתם מוזמנים. שהיינו צעירים ויפים.
אז אם אתם רוצים לשמוע עוד פרקים קודמים, אתם מוזמנים להיכנס לדף הפייסבוק שלנו, איפה שאנחנו אגב מעלים פרק חדש כל יום חמישי, ועכשיו כאמור גם את הפרקים הישנים יותר. אנחנו מעלים אותם דרך שני מקורות, דרך אייקסט, אתר הפודקאסטים הישראלי, ודרך אינטרנט ארכייב, archive.org, פשוט חפשו בשניהם.
זה כאילו שווה לעקוב אחרינו או משהו.
זה משתלם.
תראה, יש סוג של ערך מוסף עכשיו.
כן. אפשר גם למצוא אותנו בבלוגים שלנו, לא?
יש לנו בלוגים, זה עדיין דבר. הבלוג שלי נקרא בשביל הזהב, אתם מוזמנים לחפש גם אותו בפייסבוק. אתה ב-ilno.net, גם פייסבוק. ושבוע הבא אתם יכולים גם לראות אותנו בלייב.
שורה שנייה באמצע.
עד כמה שאנחנו, עד כמה שאנחנו לייב באופן רגיל, כאילו...
לא הרבה אנשים יודעים שאנחנו בעצם זומבים. כאילו אני זומבי, אתה ארפד, שזה אלמה.
זה אלמה, זה קצת יותר...
כאילו לפי D&D, מה הדירוג שלך? כאילו...
יש לי מנה 16.
ו-R&D?
5.
ו-R&D הרבצתי לך עם חרב מפלסטיק עכשיו, זה מאוד כואב.
אני מגדל קובייה ואני אלרגי לפלסטיק.
הפרק הזה יעלה ביום חמישי, וביום שלישי העשירי לאוקטובר בשעה
12 בצהריים, ואם אני לא טועה אנחנו באשכול 5,
כן,
ויש איזה קומה שנייה באשכול פייס,
אשכול פייס מאחורי סינמטק תל אביב, אתם מוזמנים לבוא לראות אותנו מקליטים פרק חי, שבו אנחנו נדבר לא אחד, לא שניים, לא שלושה וגם לא 100, רק 9 סרטים.
לא היית צריך לומר לא 100, כי עכשיו התאכזבו. הם מצפים ליותר.
9 סרטים, אנחנו נדבר על הקריירה הקולנועית של שרלוק הולמס, בעזרת 9 סרטים מבערך 9 עשורים שלו.
פלוס מינוס.
פלוס מינוס פלוס, כן.
אנחנו הולכים ממש מימי הסרט האילם עד לעשור הנוכחי.
ואני רק אגיד שאני עד עכשיו כועס על אביעד שנותן לדבר על הגרסה של העגבניות המרקדות, של וג'י טיילס פרזנט שרלוק הולמס.
זה לא שלא רוצה שנדבר עליו, אבל יש לנו זמן מוגבל בכל זאת.
כן, וכל הזמן זה היה צריך להודש לווג'יטל פרזנטס של הקולמס.
זהו, אז כבר יש לה להזמין כרטיסים דרך האתר של אייקון, אבל יהיו כרטיסים בקופות, אלא אם כן תפתיעו אותנו ולא יישארו כרטיסים, זה מאוד ישמח אותנו, אבל רוב הסיכויים שיהיו.
כן.
כאילו אנחנו לא, אנחנו עדיין לא פרסמנו את השלט הענק על עזריאלי.
אביעד, העזרה הקבועה שלנו לפני שאנחנו נכנסים לסרט הראשון.
וואי, חפרנו היום.
כן.
יהיו ספוילרים לשני סרטים שאנחנו הולכים לדבר עליהם היום, כי אנחנו נכנסים לפרטי העלילה המתקדמים. אם אתם לא ראיתם את אחד מהסרטים האלה, אתם יכולים לראות בתיאור הפרק על מה אנחנו מדברים. לא ראיתם אחד מהם או את שניהם, ואתם רוצים לראות לפני שאנחנו עושים לכם, אז שתי אפשרויות, או שבעיה שלכם, או מה שיותר חכם, תראו את הסרט ואז תחזרו לפרק הזה. Okay. כל עוד הוא לא נמחק בצורה מסתורית.
נעבור לסרט הראשון לשבוע. אנחנו יכולים לדבר על...
היי, זה יונתן. אני נמצא בסוף העולם, ואין כאן קליטה בכלל. אבל תשאירו לי הודעה, ויום אחד אני אחזור.
אני רוצה לראות אותו. את מי? את יונתן. את הבן שלו.
בן שלך במחסום דרכים על קו התפר, מחזיק ציר הספקה.
שניות.
אני דורש שתחזירו לי את הילד שלי. עכשיו.
יש איזה ריקוד שהולך ככה. קדימה, קדימה.
הצילה ועוצר. אחורה, אחורה. הצילה ועוצר.
אתה נשאל את המילה.
לאן שלא תלכי, תמיד תסיימי באותה נקודת התחלה.
פוקסיטרוט, נכונה גם פוקסטרוט.
כן, מר מעוז המעולל.
מר פוקס הטרוט המעולל.
זה הסרט הזה שהנאצים מימנו, לא?
וואו.
אני לא יודע, אני מנסה לעקוב אחרי החדשות.
אביעד, אביעד, ניאו נאצים.
נכון.
סרטו של הבמאי שמוליק מעוז, שגם כתב את התסריט.
אתה אומר את זה כאילו אתה מצפה שאני אגיד משהו.
אני מרים את זה לבדיחות, ואני מחכה לך. בסוף משחקים ליאור אשכנזי, שרה אדלר, יונתן שיראי. אין את השם של הכלב, או כלבה. אני לא בטוח אם את הכלב משחקת כלבה או את הכלבה משחקת כלב.
זה תאומים בעצם.
התאומים אולסון או אלה ששיחקו במטריקס רילודד? הם משחקים את הכלב, הם מאוד מאוד טובים.
כן, הם פעלולנים טובים.
וגמל. הוא גם הוא לא מקבל קרדיט.
לא. לא בידים, הגמל זה גם ליאור אשכנזי. הוא שחקן כל כך טוב.
אגב, מאחר אנחנו לא מדברים הרבה על קולנוע ישראלי בדרך כלל, אבל הנה אנחנו עושים שני סרטים ישראלים.
זו התקופה הזאת.
כן, בפחות מחודש, ולשם הגיוון, בניגוד לסרט הקודם שדיברנו עליו, געגוע, הסרט הזה הוא עליו שמקבל בשורות רעות על המוות של הבן שלו ומתקשה להתעסק עם זה.
כן, פרח.
דת, דת, דת.
כאילו, זה באמת הדמיון היחיד ביניהם. אגב, תקציר העלילה בוויקיפדיה, הסרט הוא טרגדיה בשלוש מערכות.
הסרט באמת. הסרט הוא בשלוש מערכות.
כן, אבל זה די בברור תקציר שלא נכתב בידי גולש אקראי.
בחלק הראשון של הסרט, וכאמור יהיו ספוילרים, אנחנו נמצאים...
ספוילר, סצנת הפתיחה.
כן. מערכה, מערכה, זה מאוד תיאטרלי. משפחת פלדמן עונה לדפיקה בדלת, ויש שני חיילים, והאמא פותחת הדלת, דפנה, שרה אדלר משחקת אותה.
ואומרים לה, בוקר טוב, אדון פלדמן, בדיחה שרה אדלר.
אוקיי. היא מתעלפת, והאב מיכאל, ליאור אשכנזי, צריך להתעסק עם העובדה שהבן שלו מת, והוא לא רוצה לדבר עם אף אחד, והוא מתכנס בתוך עצמו, והוא צריך להודיע... לאימא שלו שהיא שורדת שואה?
היא ניצולת שואה שלא כל כך, לא כל כך מחוברת למציאות.
היא מדברת רק גרמנית.
והיא חושבת שהוא אח שלו.
היא מדברת רק גרמנית למרות שהיא מבינה שהוא מדבר בעברית. היא כמו גרוט או צ'וי.
סוג של בגרמנית.
כן. כאילו, אם תקשיבו לגרסה הגרמנית של שומרי הגלקטיה, שבה וין דיזל גם כן דיבב את עצמו.
איך בן גרוט?
כן.
זה נשמע נהדר.
כן, איך בן גרוט.
רגע. מה? אני פשוט מנסה לגלות מי משחקת את האימא.
אוקיי. לייב גוגלינג?
אני לא רואה את השם שלה.
בסדר גמור. בכל אופן, אחרי זמן מה, הוא מקבל עוד ביקור מחיילים שבעצם מודיעים לו, הייתה טעות, יש אכן יונתן פלדמן שנהרג בעת שירותו הצבאי, זה לא הילד שלו.
זה דבר שקרה במציאות אגב, בזמן מלחמת לבנון.
אני בטוח שזה קרה בהמון מקרים.
יש שיר על זה. נקרא גם שני הראלים, זה גם מוכר יותר בזכות השורה עוד זה מדבר וזה בא. סיפור אמיתי שהיה, שבאמת היה חייל שהודיעו למשפחתו שהוא נהרג בלבנון, אחרי זה הביאו שזו טעות כי זה חייל אחר באותו שם, רק שבמציאות זה היה עוד יותר טרגי, החייל, שני החיילים בעצם נהרגו באותו יום סופו של דבר.
כאילו, אתה קצת מספיילר את הסרט, אביעד.
אני לא מספיילר את הסרט, אני מספיילר מה שקרה במציאות. וגם אמרנו שיהיו ספוילרים, אבל זה לא ספוילר לסרט.
תלוי, כי המערכה השנייה אנחנו קופצים למחסום צהלי שנמצא בשם פוקסטרוט, שעל שמו קרוי הסרט.
כן, שזה היה השם של מוצב מצרי במלחמת יום כיפור.
המחסום נמצא איפשהו.
מדבר מושלג מול הים.
כן. מדבר מושלג מול הים, תיאור יפה. זה לא הקאבר של אלבום הבלק מטל שאני הולך להפיק. ובו משרת אכן יונתן פלדמן. כלשהו.
איי, ג'ונתן פלדמן.
כן. כאילו לא קוראים לו איי, האיי לא עומדת בתור משהו מה, אלכסנדר ג'ונתן פלדמן, אומרים שאין לו שם אמצעי, אביעד, אתה משנה את הסרט.
אני לא בטוח שאפשר לשנות את הסרט, כאילו, הכל מטאפורה.
כאילו, שג'ורג' לוקאס יניח עליו את הידיים שלו ויוסיף עוד גמל... בכל אופן, המחסום הזה נמצא...
אז הוא רוקדי ווקי טופי, כן.
המחסום נמצא באמצע שום מקום, ומדי פעם עוברים בו מכוניות של אנשים שאני מניח שהם אמורים להיות ממוצא פלסטיני.
לא אם אתה מסתכל על רשימת השחקנים.
או על השפה.
או על המראה שלהם.
או על השפה שמדברים.
כן. או על הלבוש.
או על הלבוש. בכל אופן... אבל במחסום קוראים כל מיני קטעים שמצולמים מאוד יפה והם נראים סוריאליסטיים במידת מה. ובאמת אגב הצילום בסרט גיורא ביך במיוחד בחלק השני הוא ממש ממש יפה.
הוא צלם נהדר, הוא עשה הרבה סרטים בעשור האחרון ואתה ראית את למרית עין?
לא.
אחד הסרטים הישראלים שמצולמים הכי יפה אי פעם. עבודה שלו.
לא, אבל באופן כללי, הסצנות שמתרחשות במערכה השנייה, במחסום, יש לי הרבה ביקורות כלפי הסרט שאנחנו נגיע אליהן, אנחנו כבר הגענו לחלק מהן, אבל הוא נראה נהדר, זה לא רק הצילום, זה גם יש הרבה בלוקינג מאוד יפה, והרבה אתה רואה, כאילו כשהם תכננו את הסצנה, כשהבמה ישב תכנן את הסצנה, הוא עשה עבודה מאוד טובה בלהחליט מה להראות לך ומה לא להראות לך, עדין או לא עדין, מתוחכם או לא מתוחכם, זה עניין אחר, זה נראה מאוד מאוד יפה.
טכנית יפה.
כן. ובשלב מסוים מגיעה מכונית עם ארבע בחורים צעיר, כמה אנשים צעירים,
כן.
ואחת מהן פתח דלת ונופלת ממנה פחית משקה, והחיילים שוכנעים שזה רימון, ואז הבחור על מכונת העירייה עושה מה שאנשים על מכונת העירייה עושים בצבא.
מרדם?
כן. צהל מחליט לשלוח...
מה אתה אומר צהל?
הצבא המקומי,
כן.
כוחות הכיבוש.
אני לא רוצה שנאבד את המימון שאין לנו עם משרד התרבות פה.
נעשה קיקסטארטר, אני מניח. צהל שולח קצין בכיר שיקסטח את האירועים פחות או יותר, ויקבור תרתי משמע, לא באופן מטאפורי, את המכונית עם הגופות, ויגיד לחיילים, שום דבר מזה לא קרה, ואגב, יונתן, אבא שלך רוצה אותך הביתה, והוא מכיר אנשים שמכירים אנשים.
יש לו אלוף פלא כזה.
כן, אז עכשיו אתה עולה על האוטו. מערכה שלישית. חזרנו לבית של ההורים, עבר זמן מה?
חצי שנה ליתר דיוק.
כן, ובאופן אירוני מסתבר שיונתן מת.
אופס.
אופס. באשמת האבא, כאילו...
וכשאנחנו... תראה.
לא, האמא אומרת לו, הוא מת באשמתך.
כן.
כן.
אבל אוקיי. זה, אני חושב שזו דוגמה ממש טובה לגמל שמופיע במערכה השנייה. מנסים לעקוף אותו בצורה אומללה במערכה השלישית.
והמערכה השלישית זה פחות או יותר ההורים מנסים להתמודד עם האובדן והעצב שלהם, ואתה אומר שאין קשר בין זה לבין געגוע, אבל בשניהם הילד מת בתאונת דרכים מטומטמת במיוחד.
כן, ההבדל הוא שבגעגוע, ואני לא הולך להיכנס לפרטים קיימים כי כבר דיברנו על הסרט הזה, בגעגוע הילד הוא לא באמת דמות שהיא חלק מהעלילה, אלא מישהו שבעצם הסרט מאוד מראה איך ההורים רוצים לזכור אותו. בגעגוע גם מדובר באחד ההורים בכלל לא הכיר את הילד,
כן.
ולכן הסרט מאוד מתעסק בעצם באיך שהם רוצים לראות את
מה שהיה. האם מישהו באמת יכול להכיר את הילד שלו? עד כמה אתה באמת מכיר בן אדם? באמת.
שמה, הלכת פעם בנעליו?
כן, אבל יש לי את הקינק הזה שאני אוהב לגנוב לאנשים נעליים וללכת בהם, זה
בעיה. אז אתה כבר יודע משהו עליהם.
כן. ומסתבר, תדדת, שאכן הילד נהרג במסעית שהחזירה אותו הביתה אחרי שגמל שנתנו לו לעבור.
הגמל עשה את זה, אל תסמוך על גמלים.
אחרי שהגמל שנתנו לו לעבור קודם גרם לנהג לסטות מצד הדרך וליפול והאוטו נהרס. במזל מחברת הציורים של הנער שרדה. קומיקס של אחד מהאחים חנוכה, אני מאמין שזה אסף.
בדרך כלל זה הוא או תומר, כן.
לא, כן. אמרתי אחד מהאחים חנוכה ואתה כזה, טוב זה או אסף או תומר, מי יודע?
מי משניהם בארץ כרגע?
אני מצייר בכלכליסט, אני חושב שזה תומר.
יכול להיות.
אז כנראה זה תומר. והאבא משתמש במחברת הזאת כדי להעלות זיכרונות מטרגדיה שקרתה בשירות הצבאי שלו, ולמה הוא בעצם היה כזה אב עצור כל הזמן הזה.
למרות שבוא נגיד את האמת, המחברת מספרת בעיקר על איך הוא היה ילד ו...
המחברת שורדת יותר טוב מרוב הקומיקסים שלי, שאני מאפסן אותם בנייר אטום וקום עם בקינג בורדס, שזה עוד פעם, זה מאוד מרשים, כושר השרידות של קומיקס. אתה מבין, כולם מתלוננים על פאקינג מאמין של הסרט על כזה, הצבא לא עובד
ככה. זה חנוכה.
לא, כולו...
משתמש בחומרים מאוד מאוד חזקים.
רק שזה לא חנוכה, זה יונתן פלדמן. כאילו אף אחד, זה לא שבסוף הסרט מישהו בא למיכאל פלדמן ואומר, זה לא הבן שלך שמת, זה הקומיקס המצוין, האח חנוכה.
האח חנוכה.
אנחנו לא יודעים, אני לא זוכר איזה מהם עכשיו, זה יהרוג אותי. אוקיי. פוקסטרוט, זה סרט שעורר הרבה מאוד מהומה ציבורית בזכות אישה אחת ופועלה למען קידום הסרט.
פועלה למען לעורר מחאה ציבורית.
כן, שרת התרבות שלנו.
כן.
היי, האישה. היא אחת מהחיות חנוכה?
אני לא חושב, אם מהחיות... לא, לא. מה שהיא המשפחה המקורית שלה?
אני לא יודע, בכל אופן. אבל כן, הסרט הזה בארץ, הרבה מעניין הציבורי שלו נובע מהעובדה שהוא נמצא במוקד של מיני שערוריה פוליטית, וזה קצת מזכיר לי, אני לא יודע אם אתה זוכר, לפני שנה, שנתיים היה את הקטע שנפתלי בנט טען שצריך לאסור את הפצה בבתי הספר של הספר גדר חיה, ומיד, ואני עובד בחנות ספרים,
כן.
בשנייה שהוא אמר את זה, המחירות של הספר קפצו ב-5,000%. 5,000%.
אתה יודע מה הדבר הכי יפה? הוא גם לא אמר את זה.
זה היה משהו.
זה היה...
הוראה של משרד החינוך.
זה פשוט החליטו לא להכניס אותו לרשימת ספרים ו...
שאלו אותו בראיון או משהו מה הסיבות.
ואז הוא כבר נתקע עם זה.
כן. אבל כן.
אצל מירי רגב זה לא ככה. מירי רגב מראש... כיוונה נגד פוקסטרוט.
במסגרת המלחמה שלה מדי פעם להגיע ל...
זה מלחמה, אתה יודע, אני לא...
היא לא ראתה את הסרט, אבל יודעת שהוא גרוע.
זהו, אתה יודע, זה יחסים בין גברים ונשים וכל זה.
אבל זה בארץ, בחול הסרט הזה היה הצלחה בלי קשר. כאילו הצלחה ביקורתית לפחות, הוא זכה בבעל חיים מוזהב כלשהו או כסוף?
כסוף. הוא קיבל את נמר הכסף, אני חושב.
הוא נאמר מדבר שזה אותו מסתם נאמר?
כן, הוא גם, אתה יודע, הוא גם סוחר במניות. זה מאוד חשוב לעתיד הכלכלי של הסרט.
אז כן, הוא זכה בפרסים. נכנסתי לדף הביקורות שלו בעגבניות רקובות, יש 11 ביקורות מרחבי העולם.
זהו?
בינתיים. 100%.
אוקיי. 100% יש 11?
100% פרש. הסרט הזה מאוד מאוד אהוב.
גם בארץ הוא מקבל ביקורות מצוינות. הוא בראש תלת המבקרים, אבל זה העניין, תלוי מאיפה לוקחים את המבקרים. המבקרים שבטבלה אהבו אותו.
ואני מרגיש, זה עשה לסרט טוב, אני מניח מבחינת הפרסום שלו, ומבחינת זה שלראות אותו עכשיו, יהפוך לכמעט אקט מחאתי נגד האנשים. במידה רבה אני חושב שאם זה לא היה קורה, אני לפחות לא הייתי טורח לראות אותו, הייתי מנסה להשיח את דעתך ולהגיד, בוא נראה משהו אחר.
תראה, תכלס, הוא היה זוכר בפרס אופיר כנראה גם ככה, כי לפני 8 שנים, שמור כמו איזה סרט לבנון, שגם מאוד הצליח בעולם, לא זכה באותו הזמן, אבל זה גרם לזה שאנשים ציפו לסרט הבא שלו.
לבנון זה הסרט הזה שבו משכח כוונת על המסך לאורך כל ההפקה, ושכחו למחוק את זה בפוסט פרודקשן?
כן.
אוקיי, בסדר.
זה... לבנון הוא לא סרט מעודן במיוחד. אבל זה גרם לזה ששמוליק מעוז היה ברור שכשהוא יוציא את הסרט הבא שלו אנשים התעניינו, הפעם היה לזה מספיק זמן גם לעשות כזה קמפיין עם חברי האקדמיה הישראלית וכל זה, היה ברור שהוא הולך לזכות ברגע שגם הגיעו הביקורות מפסטיבלים בחול, הוא הולך לייצג אותנו באוסקר.
הוא הולך לייצג אותנו באוסקר, כן?
וזה לא כמו נגיד לפני שנתיים שבחו את בבא ג'ון כי זה מה שהיה. זה סרט שבאמת יש לו מוניטין כבר עכשיו בינלאומי, מבקרים מכל העולם, אהבו גם את הסרט הקודם של שמוליק מעוז, זה לא משנה מה בממשלה אצלנו אומרים או לא אומרים, בסופו של דבר, בחול הסרט הזה מקבל יחס של סוג של יצירת מופת.
ומה שמעניין אותי בקטע הזה, זה שיש עוד במאי קולנוע ישראלי אחד לפחות, שהוא מאוד מאוד מוערך בחול, מאוד מאוד חביב הפסטיבלים והמבקרים, אבל בארץ הוא מנסות כולם שונאים אותו. עמוס גיטאי.
עמוס גיטאי.
שגם עליו הרבה מהביקורות שמגיעות עליו, זה מה שאנשים אוהבים לקרוא לו בעגה צהלית, פאק באמינות של הסרטים האלה בבירור לא מתרחשים בשום מדינת ישראל שמוכרת מישהו שאי פעם גר בישראל.
אתה אומר זה רק אחד ומתרחש במפגש גבולות בין סוריה, ירדן ומצרים. שאני חושב שזה היה החזון של סוריה הגדולה.
אבל כן, ולעומת זאת דווקא, עכשיו לבנון לא היה הרבה ביקורות בתחום הזה, ולבנון התרחש בתקופה ובמקום שבו שמוליק מאוד אשכרה שירת בצבא, והרבה מהביקורות...
לבנון, באופן מפתיע.
לבנון, שנות ה-80 ספציפית.
כן.
והסרט הזה, כמו שהרבה אנשים אומרים, הוא מתרחש, זה לא רק שמבחינה גיאוגרפית זה לא ברור, זה שגם, אתה יודע...
גם פוליטית, איפה הוא?
פוליטית, גיאוגרפית, טכנולוגית, כאילו יש, זה בהווה, כי יש למישהו אייפון ויש טאבלט בסצנה מסוימת, אבל אומרים לו שאי אפשר להשיג את הבן שלו כרגע, למרות שבשנת, אם יש אייפון וטאבלט זה לפחות 2014, כאילו זה הכי הכי מוקדם.
כן, וגם...
אפשר להגיע לכל מקום בארץ, פחות או יותר.
הם אוכלים לוף, אז זה הכי מאוחר 2015.
כן. כאילו, אז יש הרבה ביקורות על זה, ואם זה, אם זה היה במדינה כמו ארצות הברית, זה לא כזה משנה, כי רוב האנשים לא משרתים בצבא בארצות הברית, והצבא, העבודה שהוא עושה נמצאת רחוקה מהם, אז אפשר פשוט, אתה יודע, אתה יכול להציג כמעט כל מה שאתה רוצה, ורוב הקהל, חוץ מכמה מומחים יהיו כזה, טוב, בסדר, זה הצבא. בארץ, מאחר ושירות צבאי זה עדיין דבר שהרבה מאוד אנשים עושים, ואם הם לא עושים, יש להם קרוב משפחה או חבר שהיה בצבא, בשנייה שיש לך משהו שהוא לא נאמן למציאות, מישהו מיד חלק ניכר מהקהל יכול להגיד, רגע, וזה קצת מוציא אותך מהסרט. זה משהו שהרבה אנשים אמרו, ואני חייב להגיד כבר עכשיו, לי זה לא כזה הפרה. מאחר וזה נראה לי כל כך בברור שהסרט עושה מאמץ, לא להיות באיזושהי נקודה ברורה, כי מה שהוא רוצה, כששמוליק מוז אומר, זה לא ספציפית על הכיבוש כרגע, אני נותן להאמין לו בקטע הזה.
אני מאמין לו כי אני לא חושב שיש בו... אומרים שזה סרט שהוא נגד צהל, כי יש שם את הסצנה גם עם הטרקטור שקובר את המכונית עם הגופות. מעבר לזה שבמציאות אין אומרים... סיכוי שיצליחו להסתיר דבר כזה, המחסומים האלה מצולמים. אבל מעבר לכל העניין הזה, זה פשוט לא צהל, זה צבא. צהל משתמשים בו כאן בתור פשוט מסגרת, בשביל מדים שיהיו, בשביל שיהיה משהו... מתקשר לחוויה הישראלית.
כי זה מצולם בישראל, והשחקנים מדברים עברית.
איפה המחסום הזה נמצא? איפה המחסום הזה נמצא? למה אף אחד לא עוקף אותו? כי יש שם כביש אחד, ועשרות קילומטרים של שממה מסביב.
יכול להיות שזה קצת...
איזה מחבל יעבור דווקא במחסום?
יכול להיות שזה קצת כמו מקס הזרם הראשון, שמתרחש... אתה יודע, מקס הזרם הראשון מתרחש...
זה באוסטרליה? כי זה מסביר את הגמל.
מקס הזרם הראשון מתרחש בעתיד, אבל לא בעתיד פוסט-אפוקליפטי. עדיין יש חברה מתפקדת, ומקס הזרם הראשון זה פשוט שהיא מתחילה לאט לאט להתפרק, אבל עדיין לא עברנו את השלב שבו...
כן.
במקס הזרם הראשון, אתה יודע, יש אנשי חוק, יש משטרה, יש ראש עיר, יש בתי חולים מתפקדים פחות או יותר.
שני סרטים אחר כך יש דום.
כן, כאילו, כולם, כל הציביליזציה כבר התפרקה לגמרי. אז אולי זה מתרחש בישראל, לא יודע, איפשהו 2040 או משהו כזה?
כשהחזירו את אלוף למנות קרב, כן.
כשנגמר כל הטונה.
אבל תראה, לי, כאילו...
עוד, הסרט עם אליף מצולמת ממש יפה.
אני מסכים, הסרט באופן כללי מצולם יפה.
אתה חושב שהאנשים, מי יצר לוף בישראל?
זה כבר לא מיוצר בישראל.
אוקיי, מישהו שמוכר לוף בישראל, אתה חושב שהם שילמו
לקידום? משהו.
כן, לקידום כאילו, זה... פרודקט פלייסמנט של לוף.
אני ממש לא רוצה לדעת מאיפה הם השיגו לוף. הבנתי שבשבס עדיין משתמשים בזה.
זה העונש. כן.
אז זהו, גם לי זה לא הפריע הקטע הזה, כי מבחינתי, לי כישראלי ברור שזה לא מדבר על המציאות, שזה מדבר על מצב מאוד סוריאליסטי, שאמורים להתחבר אליו בצורה כזו או אחרת. לצופה מחול זה לא יהיה כזה ברור. צופה מחול יראה את זה עכשיו, אז ככה נראה מחסום. למה אף אחד לא עוקף אותו? יש מידה מסוימת של ידע מוקדם שאנחנו באים איתו לסרט שצופים בחול, לא באים אליו. מהבחינה הזאת, זו הסיבה היחידה שאני יכול איכשהו להסכים עם חוסר הנוחות מהאופן שבו צהל מוצג. כי זה כאילו, אוקיי, גם בלבנון היה מאוד הקטע של... המפקדים לא באמת יודעים יותר טוב מהחיילים בשטח.
זה משהו שמופיע בבערך כל סרט צבאי אי פעם.
חוץ משתי אצבעות מצידו. אולי.
אולי.
אבל...
או כאלה שמוססים על ספרים של טום קלנסי, שבו כולם טובים ויודעים וחכמים.
כן, וכולם כן. יודעים את התורה. אבל מה שכן מפריע לי באמת זה ש... אין לזה משמעות מבחינתי. זאת אומרת, הכל בסרט הוא מטאפורה, ו... רק בתור דוגמה, הגמל הזה. הסצנה, סצנה נהדרת מבחינת איך שהיא מצולמת והכל. החיילים יושבים במחסום, לוחצים על הכפתור, המחסום עולה, עובר גמל.
זה גמל נעלם לתוך השקיעה.
כן, זה מצחיק, זה רגע של אבסורד מושלם. אחרי זה גם הגמל חוזר בלילה, אוקיי, בסדר, חזר, סיים את העבודה, הולך הביתה, הגיוני. יש לו נעקה ובחרים בבית. אבל, כן, אני יודע איך קוראים משפחה של גמל.
אביעד משוויץ בזה שהוא כותב תשבצים, ולכן יודע כל מיני מילים והגדרות.
אבל זה
אביעד, מה זאב עושה? איזה קול הזאב עושה?
הצרידה, אני חושב.
זורד.
הוא זורד, זרידה, אוקיי.
כן.
זה היה מאוד חשוב.
כן.
אבל זה שבסופו של דבר אנחנו מגלים שהאופן שבו יונתן פלדמן מת, זה כי הוא היה ברכב שלא הצליח לעקוף את אותו גמל בדיוק, זה כאילו...
בכביש פתוח, באמצע היום.
כן, זה כאילו... למה? זאת אומרת, כל כך הרבה דברים שהיה אפשר לעשות, ודווקא הגמל... ואותו הדבר גם עם הפחית של אלוף, שבהתחלה, מעבר לזה, עוד פעם, סצנה שמתחילה כשהיא מצוינת ממש יפה, שהחיילים מחממים את אלוף על האש, כמו איזה ארוחת גורמה, שהיא בבירור, זה דבר די דוחה למראה. והם רוצים לבדוק עם החדר, המחולה הזאת שהם גרים בה, אם זה שוקע. אז הם מניחים את הפחית של אלוף על הרצפה, והיא מתגלגלת.
פחית סגורה, לא הפחית הפתוחה והמתוגנת, אל תהיה דוחה.
חשוב לציין.
היגייני.
כן.
כן.
ומתגלגלים וסופרים ומודדים כמה זמן. ואז בפעם הבאה שהם עושים את זה, הם מודדים את זה שנייה פחות, ככה הם יודעים שהחדר שוקע. אבל אז מישהו תורך לומר, אנחנו שוקים. כי אנחנו כולנו שוקים, ואם לא, ואנחנו...
הבוץ, הבוץ, אשכרה עולה דרך הרצפה.
כן, וכאילו, עד שבסוף אנחנו נתהפך, ואני אפילו לא אספיק לומר, אמרתי לכם, למה הכל בסרט הזה צריך להיות מטאפורה למשהו? זאת אומרת, אוקיי, אז זה לא החדר, זה המדינה, או הצבא, או הקיום האנושי, או מה שלא יהיה.
אנחנו חיים בעקום.
כן, אבל...
המפקד מגיע אחרי זה, הוא מנסה לשמור על העניים של הנקיות, אבל מה לעשות, כשאתה במציאות, אתה צריך לדדה בבוץ, אביעד.
לא, אפשר לעבור מסביב, הסתכלתי.
כאילו, כשהייתי בצבא, בכל פעם שהיה מקרה כזה, פשוט הייתי שמים קרש.
כן.
כן.
אגב, החדר שוקע... נסו ליישר אותו, תחפרו קצת, תשימו יסודות, לא יודע משהו, שימו משקל בצד השני.
עצות בנייה עם אביעד שמיר, פודקאסט חדש.
אבל זה גם העניין הזה, כל פעם שיוצאים מהחדר לעבר העמדה, הם עוברים בבריכה של בוץ. שזה היה בסדר, אם לא היינו רואים בצילומים יותר מרחוק, שאפשר לעקוף את הבריכה מהבוץ, הם פשוט בוחרים ללכת דרכה. וגם האלוף, לא האלוף, המפקד, אני לא יודע מה בדיוק הדרגה שלו, שמגיע לקראת הסוף.
מפקד של לוף, הוא. כן. מקף לוף.
א' לוף, כן.
לא, היי לוף.
היי לוף.
כן. מקף לוף.
כן. אז הוא גם מגיע בסוף, והוא עובר, הוא מסתכל, עוצר ליד הבריכה, ואז קאט לנעליים של מכוסות בוץ.
אגב, עוד פעם, צילום מאוד מאוד יפה. הסרט הזה ממש ממש יפה.
שמע, אם יש דבר אחד ש...
גיאור הביך זכה באופירה על צילום?
כן.
אז זה לחלוטין מוצדק.
אם יש באדם אחד שאין אישור תלונה אליו בסרט הזה, זה גיאור הביך, צלם נהדר.
כאילו, ליאור אשכנזי לא רע.
הוא גם טוב, אבל הדמות שלו די מעצבנת. ולא רק בגלל הכלב.
עוד פעם אבא ישראלי עצוב. כן, כלב. זה כלב או כלבה?
כלב.
יש כלב בסרט, וליאור אשכנזי מתעלל בו כדי להוציא את הצבעים שלו, ואני לא ישבתי עם אביעד באותה צפייה, אני יכול לדמיין בסצנה הזאת, ישבת עם... אז אני מדמיין איך זאת שלצידו מחזיקה לו בעלת שלא יצטרך לזנק על המסך וינסה לקרוא את הגרון של הדמות באותו רגע.
האמת שהיא יותר הייתה...
היא הייתה צריך לעצור בעדה?
כן.
אבל... אני זוכר שקראתי ביקורת של כותב הקומיקס מרק וייד על איך שהוא ראה את Man of Steel, ויש סצנה שבסופרמן עושה משהו מאוד לא סופרמני ב-Man of Steel, בלי ספוילרים, והוא מתאר איך איזה מטורף מלפניו התחיל לקום ולצרוח על המסך, ואז הוא אומר, אני הייתי המטורף הזה.
הוא ראה את עצמו, קם,
כן.
הייתה לו חברה חוץ גופנית,
הוא עד כדי כך סנת את הסצנה הזאת, שהוא מתאר חברה שלו צריכה להחזיק אותו, כדי שהוא לא יזנק על המסך.
אגב, גם נותנים לכלב לאכול עוגת שוקולד.
כן, זה אפילו יותר גרוע.
זה כן, זה רע לכלבים, אל תעשו את זה.
אבל... אז בכלל, כל המערכה השלישית היא כל כך ארוכה, כאילו אנחנו מדברים כל הזמן על תסמין סרטים שלא יודעים מתי להיגמר. לטוב או לרע יש לסרט נקודת סוף, שבו אנחנו עוברים על החוברת המאוירת של הקומיקס, ואנחנו רואים כאילו עוד פעם את הגורל של הילד, ומחזיר אותנו לסיפור שאבא שלו סיפר לו, ואני כזה, אוקיי.
שמע, אני חושב את זה קצת יותר מדי פתוחה לגבי הסיפורים
שאני רק רוצה לומר. אוקיי, אוקיי, הסצנה הזאת נגמרה, כתוביות. לא, היא ממשיכה.
כן.
ואז יש עוד רבע שעה, ואתה כזה, אוקיי, זה נגמר.
רבע שעה של דיבורים וניתוח.
כן, דיבורים. בעיה לתוך העומק של מחשבתנו אנחנו.
לא, מיכאל מדבר, ודפנה מדברת.
ומיכאל. רבע שעה, ואתה אומר, אוקיי.
ובאה ילדה, וגם היא מדברת עליהם.
שיזס, ואז עוד רבע. חצי שעה יותר מדי, אז זה נמשך. Unbelievable. זה סרט של שעה, קצת פחות משעתיים, זה שעה 50, משהו כזה.
כן, אגב, תסביר, הילדה הזאת, היא בדרך לפגוש אנשים בננוצ'קה. זה מסעדה שצריך להזמין כאילו כמה ימים מראש. ומה שאומרת זה, אמא, את יכולה להכין לי סנדוויץ'? כמה היא אוכלת? או שהיא מביאה סנדוויץ' למסעדה?
ילדה גודלת, אני לא יודע מה הגיל שלה אפילו.
היא בת נוער.
היא בת של בחור בשם נוער? לא, היא בת של מיכאל פלד.
בת מיכאל, כן. אבל זה הקטע. הסרט הזה הוא מצד אחד נורא יפה טכנית, מצד שני הוא כל כך מחפף בפרטים לפעמים, שזה מדהים אותי, וגם על געגוע, אגב, הייתה לי את התלונה של למרות שאהבתי את הסרט, יורד שם הרבה יותר מדי גשם בשביל סרט שמתרחש בזמן חגי תשרי. הדברים הקטנים האלה כן מציקים לי, כי אלה דברים שכל אחד בארץ יודע, ועדיין הבמה יחליט להתעלם מהם.
זה לא מפריע לי, מפריע לי. אוי, זה כל כך נעשה בברור לפי מתכונת של סרטי פסטיבלים, וזה מפריע לי כמו שזה מפריע לי כשאני רואה סרט אקשן, וכל כך נעשה בברור לפי צ'קליסט של, אתה יודע, אוקיי, עכשיו הגיבור יעשה א', ואז הגיבור יעשה ב'. זה שבלונה, העובדה שזה כן. שבלונה אומנותית במקום שבלונה בידורית, לא משנה את העובדה שזה שבלונה, ופאקינג כאילו, תעשה מאמץ.
ובסוף הגמל הסרט.
תחדד את התסריט, אני מצטער, שתיקות דרמטיות, לא משנה כמה שחקנים טובים, זה משהו שמעט מאוד במאים יכולים לגרום לו להיראות טוב, ואז זה פשוט שרוב הזמן אני פשוט מסתכל על השעון, ועוד פעם, עם כל הכבוד לשמולי כמו עוז, הוא לא טרקובסקי, גם טרקובסקי 90% מהזמן לא היה טרקובסקי, דיברנו על פאקינג, מה זה היה, סולאריס המקורי, עם 15 הדקות של הנסיעה ביפן.
כן, ואז 15 שעות של סרט.
כאילו, פאקינג הל, זה כלי, אני מצטער, יכול להיות שזה, אתה יודע, אני מאמין לו שזה הכוונה האמנותית שלו, לוקח לו 8 שנים בין סרט לסרט, כמו הבמאים הישראלים.
כן, אני מכיר מישהו שלקח לו עשור, ואני מאוד מעריך אותו אישית.
אני מבין שאתה יודע, זה לא נעשה מרצון להרוויח הון כלכלי כלשהו, אבל בכל זאת.
אני מניח שגם, בכל זאת העבודה שלו.
כאילו, להיות קולנוען בארץ, אתה לא הולך להרוויח הון כלכלי.
לא, אבל הוא קיבל, יש לסרט הזה כזאת רשימה של תומכים של קרנות ו... כל משרד התרבות אגב.
תראה, רק הדיניין שהם הביאו עלה להם בטח הרבה כסף.
וכי הסרט הזה הוא בערך 80 דקות בלי נותני החסות.
והוא 40 דקות בלי השתיקות. ואני מצטער, אנחנו בשנת 2017, די עם השתיקות העמוקות האלה בסרטים ישראלים. די, אלה עם... אין אתם יכולים להוכיח לי בתסריט שיש לכם סיבה אמיתית לעשות את זה, ושזה לא פשוט ניסיון לחלץ איזשהו עומק מאנשים שפשוט עומדים ולא מדברים. אנשים יכולים להביע את העצב שלהם בדיבורים, הם לא צריכים, ובדיבורים העניינים שהם לא... שתיקה, שתיקה. כן. אני רוצה לספר לך דת, כן. סיפור.
החיילים בכלל, הם כאילו... הם אמורים להיות בין 18-19, והם פשוט... שותקים כל הזמן ולא עושים כמעט שום דבר.
והאובייקט המיני החביב עליהם הוא פמלה אנדרסון, מסתבר שבת 50 כרגע?
משהו כזה, וגם ג'סיקה רביט.
כאילו, אני מעריך את הטעם הקולנועי שלהם.
באיזו שנה זה?
אני מעריך את הטעם הקולנועי שלהם, אבל כן, זה קצת מוזר. וכשאני אומר קצת מוזר, אני מתכוון, זה לא קשור לשום... אוקיי, ואם זה מכוון להוציא אותנו מאיזון וכל הזמן להגיד, הסרט הזה לא מתרחש בזמן ובמקום ספציפי, אוקיי, ו?
זה לא כי הם אומרים לנו בדיוק באיזו שנה מיכאל נולד.
לא, אבל כאילו, אוקיי, אז זה מתרחש באיזשהו חלל וזמן אבסטרקטי יחסים, שבהם הכל, אתה יודע, הכל יכול להיות תקף, וכדי לא לקשור אותו למציאות מסוימת. בסדר גמור, אוקיי, ו? מה אתה מנסה להגיד? זה כאילו, הוא מנסה להגיד הכל ולא כלום בו זמנית. להיות כל כך פתוח לפרשנות שאפשר באמת לקרוא כל מה שאתה רוצה לעשות.
זה לא בסגנון של דיוויד לינץ', שגם אני לא מת עליו, אבל דיוויד לינץ', כשהוא משאיר משהו פתוח לפרשנות, זה פתוח לגמרי. כל אחד יכול למצוא בזה משהו אחר. פה הוא מצד אחד כן מכוון, כי הדמויות בעצמן אומרות מה אתה צריך לחשוב.
הייתי פשוט, המערכה הראשונה והשלישית באמת מטופשות. המערכה הראשונה עוד איכשהו עובדת, כי ליאור אשכנזי מצליח לשאת את זה על כתפיו, את הרעיון של מישהו שלא ממש יודע מה לעשות עם הצער הזה, ומתעסק מול מערכת שלו, שלא מתאימה להתעסק עם דברים כאלה, במיוחד כשמסתברת גודל התות, המערכה השלישית היא מיותרת לגמרי, באמת קשה להסביר כמה היא מיותרת. ואגב, אם אתה רוצה ללכת על אירוניה קוסמית כלשהי, אז מה שצריך לקרות בסוף, זה שהוא מת, כשרכב הלוויות של יונתן פלדמן השני מתנגש בו, בדרך הביתה. זה אירוניה קוסמית.
זה אכן אירוניה, אני חושב פשוט שצריך להתאבד. אתה יודע, כאילו... הוא ירה ברכב מלא אנשים, ואז הסתירו את זה, ועשו כן. לדבר הזה עם אף אחד, אבל הוא כן צייר במחברת את הטרקטור.
ציור אני... מאוד יפה, היה לו זמן לעשות אינקינג כן. והכל, וקלרינג.
לא הרבה יודעים, אבל זה היה עם משקפיים וטרייסר. לא, אז כאילו, זה לפחות היה נותן איזושהי משמעות עלילתית, זה היה כן, זה היה נותן לנו דמות, מה שקורה זה שהוא מת בצורה אקראית לחלוטין, כי הוא נתן לגמל לעבור. אוקיי, אבל אנחנו לא הולכים לך להתייחס לכל הקטע עם הרכב הקבור עם הגופות, זה לא הולך בשום צורה להשפיע עליו?
כאילו זה הפיל בחדר.
זהו, זה הגמל במדבר. זה אפילו לא קשור לזה שהוא, אפילו השחרור שלו הביתה לא קשור לזה שהוא הרג אנשים חפים מפשע. הוא לא משחררים אותו כדי שהוא לא יהיה שם בדיוק שבא לחקור או משהו כזה. משחררים אותו כי אבא שלו מכיר איזה אלוף, איזה איתן אחד, שיודע להפיל
שם. אני יודע שאנחנו מדברים על איתן, כי בטוח, יש כל כך הרבה איתנים בצמרת. יש ועדת איתנים.
Name one. Name one.
איתן אלוף.
איתן אלוף.
כן.
אלוף איתן אלוף.
כן. שהוא אחראי להוצאת אלוף מצהל והעברתו לשבס.
כן.
אבל עוד פעם, אני
זה פשוט לא מתחבר.
זה לא מתחבר, וזה מחפש, אתה יודע, זה מחפש בכוח להיות רב, להיות יצירה אומנותית, וזה לא, ובגלל שזה מחפש בכוח, זה לא מוצא את זה.
אז למה הסרט כל כך מהולל ומשובח?
יש בחול, כשזה מגיע לחול זה הרבה פעמים, וזה מסוג הדברים שגורם לי להסתכל קצת על הטעם שלי בסרטים אומנותיים מכל מיני מדינות זרות, ולחשוב פעמיים, כי זה... אוקיי, אם הסרט הזה היה אני לא יודע, פאקינג קמבודיה או משהו, הייתי אומר,
הוא היה מבוים בידי אנג'לינה ג'ולי. היא בימה סרט קמבודי.
אוקיי, בסדר. היא בימה סרט שלעומת אנג'לינה ג'ולי עם הילדים שלה.
היא המצאה את קמבודיה כדי שתוכל לביים של סרט.
אבל כן, הייתי אומר, אוקיי, איזה ליריות וכזה, איזה תרבות שאני לא מבין, אבל זה נותן לי פתח וצור לעולם שלה, אז אני מבין למה אנשים בחול שרואים את הדברים האלה במידה רבה are fooled by it. למה, או אתה יודע, לא fooled by it, זה לגמרי הגיוני שכשאתה בא מתרבות אחרת אתה מקבל מזה דברים אחרים, זה כמו שאקירה קורוסאווה אף פעם לא היה מורך ביפן כמו שהיה מורך בארצות הברית נגיד, או באנגליה, או אפילו פה בארץ. זה בסדר גמור שאתה יודע, מה שלא עובד בתרבות מסוימת, כי המוסגיטאי הוא פשוט במאי פיזי, טכנית, כאילו גרוע. הסרט הזה, תגיד מה שתגיד על שמוליק מעוז, הוא לא חפיפניק. הוא לא חפיפניק, הסרטים של עמוס גיטאי אני לא חושב שהוא חפיפניק, זה עניין, אני חושב שהוא פשוט לא עשה עבודה טובה, אבל אני לא חושב שהוא חיפף בשום דבר, אני חושב שזה יצא מה שהוא רצה שייצא, פשוט שמה שהוא רצה שייצא זה משהו שאני לא רוצה לראות. עמוס גיטאי, כמו שדורון פישלר אמר פעם, לא יפה לקרוא לסרטים שלו סטודנטיאליים, כי זה מעליב את כל סרטי הסטודנטים שאי פעם יצאו, כל אלו שצולמו 5 דקות לפני השיעור כשאתה מתעורר עלומי אלכוהול.
כן, הוא לא אוהד גדול של עמוס גיטאי.
רק עמוס גיטאי הוא אוהד גדול של עמוס גיטאי.
והצרפתים.
והצרפתים, כן.
כולם.
אבל אין לי בעיה עם זה שהמבקרים יכולים... אני באמת לא מבין למה המבקרים בארץ, כאילו בעיתונים הגדולים, לא פשוט עושים כזה, אוקיי, נו.
יכול להיות שזה קצת אפקט עדר? שכי רואים בחול שסרט מאוד מצליח,
לא נעים לי, לא נעים.
סרט פסטיבלי מצליח.
אני לא אוהב להאשים מבקרים אחרים, כאילו... אתה יודע, בגורמים זרים וכזה, אתה לא יכול לחשוב בעצמך, זה לא נראה לי יאה ולא נאה. זה פשוט, עוד פעם, זה כמו, איך קוראים לסרט הגרמני הזה שדיברנו עליו בתחילת השנה? טוני ארדמן?
טוני ארדמן.
ש, אני פשוט מסתכל על זה ואני, אבל למה? אני לא מסוגל.
כי זו air quotes קומדיה.
זה יותר מצחיק, פוקס הוא יותר מצחיק מטוני ארדמן. אני מרגיש שאני חי במין כזה חלל מוחי שונה לגמרי מכל האנשים.
יש רגעים כאלה.
זה כמו אלה שיש להם את הבעיה, אתה יודע, שהם רואים צבעים או משהו כזה, או מריחים קולות.
אני אקח כבר כמה חודשים וונדר וומן. כאילו...
כן, כן, זה קורה.
זו תחושה שקורה כמה פעמים בשנה.
אתה מרגיש כל כך מחוץ לקונצנזוס, אבל זה לא נכון, כי בעצם יש קונצנזוס אחר לגבי פוקטרוט, זה קונצנזוס של הקהל הרחב בכל מיני פורומי סרטים, שאומר כזה,
אני ראיתי אנשים שלא אהבו את הסרט.
קונצנזוס פייסבוק נקרא לזה, שהוא לא פייסבוק של מירי רגב. אמרתי את שמה,
קראנו אותו קודם גם.
לא, אמרנו רק שרת תרבות.
לא, אמרנו את שמה, ותאמר אותו עוד פעם אחת והיא תופיע.
סביעת, אגדת מירי רגב לא נכונה, ופוף.
אוקיי.
אוקיי.
כן.
כן. מתעלם ממנו אולי תלך.
כן, זה מה שחשבו בפרסי אופיר, אגב.
אז כן, דיברנו הרבה, פוקסטרוט, סרט מאוד מאוד יפה, אבל פשוט לא טוב כמו שהוא חושב שהוא טוב.
כן.
וארוך מדי.
ואני כן אגיד שאנחנו דיברנו על זה שהמבקרים היותר מוכרים מאוד אהבו אותו.
אלה שיש כמה קבלים כסף.
כן, אבל יש הרבה אנשים שראיתי שכתבו שהסרט הוא לא משהו.
כן.
כי הדעות הרבה יותר, יש ספקטרום הרבה יותר רחב של דעות אליו ממה שנראה בפרסומים. ואני כן אגיד אגב שהפוסטר הבינלאומי שלו הרבה הרבה יותר טוב מהפוסטר הישראלי.
בוא נבדוק את העניין הזה?
כן.
וואו.
הוא למעשה נראה כאילו השקיעו בו.
הפוסטר הרבה יותר טוב, כן.
כן.
אני חושב שזה גם כן חנוכה פשוט.
יכול להיות. למה לא לעשות גם את הישראלי, אני לא יודע.
אני לא יודע. נעבור לסרט הקלאסי להשבוע?
כן.
אנחנו יכולים לדבר על... I don't see that. The Kaiser's got everything he needs. Well, they never had a war before. Every full-grown emperor needs one war to make them famous. I'll tell you how it should all be done. Whenever there's a big war coming on, you should rope off a big field... And sell tickets. Yeah. And on the big day, you should take all the kings and their cabinets and their generals... Put them in the center, dressed in their underpants, and let them fight it out with clubs. The best country wins. זו בהחלט קלאסיקה.
במערב
אין קול חדש, הידוע גם בשם All Quiet on the Western Front.
גרסת 1930.
גרסת 1930, לא גרסת 1979. סרטו של לואיס מיילסטון, שהוא כמו הולם, It's a milestone of cinema.
אפשר לומר, זה... אני חושב... זוכה האוסקר השלישי סך הכל, ואחד הבודדים ש...
יש הסכמה על הזכייה שלו באוסקר.
כן, שלא אומרים למה זה זכה ולא...
How green my valley was to electric boogaloo.
שיצא 11 שנים לפני הסרט הראשון. לא, כי אם אתה מסתכל על הסרטים שהיו מועמדים באותה שנה, אז רובם די נשכחו.
הסרט הזה נכתב על ידי הרבה אנשים, יש לנו את מקסוול אנדרסון, שעשה את האדפטיישן והדיאלוגים, ג'ורג' אבט, סקרינפליי, דל אנדרוס, עוד אדפטיישן, הם הפיקו את האדפטיישן אני מניח, וסי גארדנר סליבן, סופרוויזינג סטורי צ'יף.
הוא הנהיג את השבט של המספרים.
כן, וכל זה זה מוסס על ספר שכתב בחור אחר לגמרי, אריך מריה רמקה?
רמרק.
רמרק, כן.
אתה אמור להבין בסופרים.
גרמנים, אני לא מעריך גדול של ספרות גרמנית.
אני לא בטוח לגבי הספר, אבל הסרט עצמו מאוד עורר מחלוקת, בגלל איך שהוא מציג גרמנים באור חיובי.
גם הסרט. הספר אגב נקרא בגרמנית, Im Western Nichtnaus.
שזה מתברר שהתרגום לעברית הוא נכון.
התרגום, כאילו התרגום לעברית הולך מהתרגום לגרמנית.
In the West, nothing new.
כן, במערב הכל חדש. התרגום לאנגלית מבוסס על התשדורות הסטנדרטיות שהיו מגיעות מהקו האנגלי, במלחמת העולם הראשונה כשהיה שקט.
כן. אז זה מעניין, כי הסרט לא עוסק בתשדורות מהקו האנגלי כשהיה שקט.
כאילו הסרט עוסק בתשדורות מהקו האמריקאי המפתיע שהיה שם.
סרט אמריקאי משנה. דיברנו לפני חודש או משהו כזה על Broken Lullaby.
כן.
ואני חושב שציינת שאלה הגרמנים הכי אמריקאים שראית.
כן.
הנה סרט שנותן לו תחרות.
זה, ברוקלין גם היה די ותיק, לא? זה היה?
אני חושב שמאותו עשור.
מאותו עשור, כן. אנחנו רואים על הרבה סרטים מלחמת העולם הראשונה מאמריקה בזמן האחרון.
שניים.
זה באחוזים זה יותר מכל מה שדיברנו עליו בארבע השנים הקודמות של הפודקאסט.
אני די בטוח שזה לא נכון.
בכל אופן, גרמניה, מלחמת העולם הראשונה, פרופסור קנטרוק, נותן נאום נמרץ בפני הכיתה שלו על זה שזה חובתו של כל אדם למות למען מדינתו.
כל גרמני. זאת אומרת, אוקיי, אם נצטט את ג'ורג' ספייטון, אף אחד לא ניצח מלחמה על ידי זה שהוא מת בשביל המדינה שלו, אלא על ידי זה שהוא גרם למניאק השני למות בשביל המדינה שלו.
כן. כאילו אם היו יכולים לשכנע את הצרפתים למות בשביל גרמניה, זה היה בכלל בקר לעניינים. אבל כן, הוא משכנע את הילדים הנערים שלפניו, שזה אכן חובתם הפטריוטית להתגייס, וכל הכיתה ביחד קמה וצועדת למשרד הגיוס.
באותו הרגע.
באותו הרגע.
נגמר בית ספר.
המנהיג שלהם, הילד הכי מגניב בבית ספר, הוא פול בומר, לו איירס.
לו איירס.
לו איירס, כן.
הוא יחסית מוכר.
כן, והם אכן מתגייסים, אבל מהר מאוד מגלים שהצבא, בניגוד למה שהובטח להם בתעמולה, זה לא כזה כיף גדול. מסתבר שהם מנסים להרוג אותך, והאוכל די מחורבן.
כן, יש
לוף. ויש, אפילו יותר גרוע, יש הרבה עכברושים בכל מקום, והאיש שהיה הדבר שלך עד לא בזמן, זה עכשיו המניק שנותן לך פקודות, כולל טיפול הבוץ.
כן, ברגע שנראה קצת כמו שילוב בין סיפורו של חייל, והאמת, פול מטל ג'קט, כי שניהם עוסקים בדריל סארג'נט. כן, הדבר מהעיירה מתגלה כמישהו שנמצא בפאוטריפ רציני ברגע שהוא מקבל מדים.
כאילו, יותר נכון להגיד שהסרטים האלה מושפעים ממנו, כי פחות או יותר כל סרט אנטי-מלחמתי אי פעם, כאילו מ-1930 ואילך, מושפע על ידי All Quiet in the Western Front.
אני חושב כי הכי קרוב לאנטי-מלחמתי לפני זה היה סרטים של D.W. Griffith, והוא פחות או יותר אמר, מלחמה זה רע, אבל זו הדרך להמשיך לשעבד את השחורים. אז ייי.
אבל כן, זה הגדיר שפה, אתה יודע, שפה קולנועית ושפה תסריטאית של איך אתה מציג את הייאוש של האיש הלוחם, ואתה מנסה להסביר לאנשים למלחמה זה רע. וראיתי כתבו על הסרט הזה קצת אחרי שהוא יצא, שהאום צריך לזכור עותקים ולהפיץ אותם בכל העולם כדי להציג, ונתנו יותר אף אחד לא ידבר על מלחמה.
כן, זה לא עבד.
זה לא עבד, כאילו בעיקר, האום לא ניסה את זה, לך תדע.
האום לא היה קיים.
כאילו, זה סרט די ארוך, אז אם אתה פשוט תקרין אותו שוב ושוב ושוב בפני אנשים, לא יהיה להם זמן להילחם.
כן, אני גם חושב שהאום לא היה קיים עדיין, אני לא בטוח.
היה את הפרי-אום, לא? את הפריקוול האום.
כן, הפריקוול, כן.
כן. אז כן. זה סרט משנות ה-30, ועל כן הוא מאוד כן, כאילו הוא כנה.
כן. לפני קוד הייז גם.
אתה יודע, הוא אומר לך פחות או יותר מה הוא מאמין בו שוב ושוב ושוב. צילומי המלחמה שלו הרבה פעמים, חוץ מרגע אחד שישאר חקוק לנצח, אני מאמין בהיסטוריה הקולנועית, הם מאוד מאוד סטרילים, כאילו אנשים נורים בסטונות על ידי מכונת יריעה והם נופלים אחורה. כאילו, זה לא שהקרביים שלהם, זה לא להציל את טוראי ריין, זה אפילו לא פטון.
זה לא סרבן גם.
כן. לא, להפך, אף אחד פה לא סרבן.
אבל הם היו צריכים להיות כי מלחמה זה רע.
כן. אז עוד פעם, זה קצת כמו שדיברנו על משפטי נירנברג, שזה סרטים שמאוד מאוד words it's hard and it's sleeve, כמו שאומרים באנגלית, כאילו ברור לך לחלוטין מה הם רוצים להגיד, ואין פה מטאפורה, יש פה כאילו cold hard facts, לפחות עד כמה שזה לדעת הסופר ולדעת במאי, ובימינו סרט כזה בחיים לא היה עובד, אבל זה יצא בשנות ה-30 ועל כן זה עובד.
הוא עובד גם היום.
לא, כן, אבל אם היית מנסה להפיק את הסיפור הזה, אני חושב, בצורה הזאת, כאילו בימינו, אנשים אומרים, לא, כאילו זה יותר מדי, אנחנו הרבה יותר ציניים היום.
גם במקרה של ברוקן לולאביי, יש שם בעת אמירה ישירה של, אל תעשו יותר מלחמות, ושני הסרטים יצאו בין שתי מלחמות העולם, כך שמבחינתם, האווירה הייתה של, אחרי המלחמה כל כך נוראית וקשה שעברו, הדבר האחרון שהעולם צריך זה עוד מלחמה, אבל הייתה התחושה שזה יכול לקרות, שזה משהו שהולך ומתפתח.
האמת שאם Western Niche News זה בעצם war, what it's really good for.
Niche זה
כן. פרידריך ניטשה זה בעצם פרידריק.
הצ'ה.
כן.
אני ראיתי את הסרט הזה סך הכל פעם אחת בחיי במלואו, אבל ראיתי הרבה קטעים לפני. אז הגעתי אליו, אני מניח שגם אתה, עם הידע הקודם שהוא נחשב לקלאסיקה הזמנית וסרט מאוד משפיע. ואני לא התאכזבתי ממנו, שזה נדיר. כאילו, להגיע עם ציפיות גבוהות ולא להתאכזב.
אני לא ראיתי שום דבר אחר של לואיס מינסטון, אחרי זה אני די רוצה לראות את שאר הפילמוגרפיה שלו.
זה אפילו לא האוסקר הראשון שהוא זכה בו.
הוא ביים דברים מוכרים. טוב, זה במאי משנות ה-20 וה-30, אז הוא ביים המון סרטים.
המון, כן.
כן, ברמה של מינימום של אחד בשנה, מ-1918 עד סוף הקריירה שלו בשנות ה-60, כאילו.
כן, סוף הקריירה
שלו. הוא עשה את אושן 11 המקורי.
כן. שזה די בולט יחסי לשאר הדברים שהוא עושה, כי הוא באמת משנות ה-40 והלאה, לא כל כך, הוא עשה פרונט פייג' נגיד ב-31.
כן.
שהוא סרט די מוכר, אבל...
להרבה מסרטים שלו יש אחלה שמות, אני חייב להגיד, The Captain Hates the Sea, 1934.
מנהל מה זה?
1933, Hallelujah, I'm a bum.
Hallelujah.
I'm a bum.
או, אהוב עליי, הוא ביים פרק בסדרת טלוויזיה בשם Have Gun Will Travel.
אני מכיר את Have Gun Will Travel. כן, זה סדרת, זה סדרת מערבונים קלאסית כזאת.
אז זה מה שהוא עושה בערוב ימם.
אז כן, הוא ביים המון המון דברים, וכמו שאתה כתב את זה, כשיש לך בפייסבוק, אם מישהו עוקב אחרי אביעד, יש לך סדרת ביקורות על, אתה משלים סרטים קלאסיים ואתה פשוט מדבר עליהם באופן חופשי.
אני קצת מתעכב כרגע, אבל כן.
תראה, אתה...
עושה הרבה דברים.
כן, יש לך חיים אישיים מאוד עמוסים, נגיד כרגע בלי ספיילר.
וגם אני מתכונן לאייקון.
וגם אתה מתכונן לאייקון. אבל כן, אתה דיברת על כמה הסרט הזה לא נראה כמו סרט מאותה תקופה מבחינת איכשהו כתוב ומבוצע, כי הוא מאוד מאוד עמוס. זה סרט שלא נח על שמריו לרגע. יש, אתה יודע, סצנה רודפת סצנה, ובסצנות קורים דברים כל הזמן. המצלמה, הסצנה שבה יש את המתקפה הראשונה על הצד הגרמני, כאילו שהצרפתים פולשים מהם לשוחות, כאילו יש טרקינג שוט שהוא מאוד מאוד מרשים בכל סטנדרט, ואתה, בשנות ה-30 אתה רגיל למצלמה שהיא רוב הזמן יציבה, היא נמצאת שם, והיא פשוט מסתכלת עליך, ושם המצלמה זזה, והיא זזה באיטיות ובמאוד כזה wide lens, כדי שתוכל לקלוט כל מה שקורה, וקורה המון, כאילו יש המון ניצבים בסרט, וההוראה העיקרית שניתן להם זה,
תרוצו.
תרוצו ותדקרו מישהו.
כן. שזו גם הייתה ההוראה האמיתית במלחמה.
כן. אז עוד פעם, זה סרט שהוא מאוד מאוד מרשים לצפייה, וכאמור, כן, הרבה מאוד מזה זה מאוד דבר סניטציה, ואין הרבה דם וקרמה, אבל יש שוט אחד, עוד פעם, שגם כן במתקפה על ה... הראשונה לשוחות הגרמניות, שבו חייל צרפתי מנסה לעקוף את הגדר ופוגע בו רימון, ואתה רואה את זה לשנייה, כאילו, לשנייה אחת,
כן.
הידיים שלו נשארות תלויות על, על, על החוטי טייל, אבל הגוף נעלם.
כן.
ואני, פשוט... כאילו, זה עבודת איפור, כי...
זה אני, לא אני... איפור, זה...
לא,
זה,
לא, זה, כאילו,
הם,
מישהו...
הם לא איפרו אותו ככה שהוא לא יהיה.
מישהו כאילו טרח ויצר את הידיים, כאילו, בגמל, וזה נראה מאוד מאוד מרשים.
כן. אולי זה נראה מרשים כי זה רק לרגע, ואנחנו לא
מתלבדים
על זה, אבל זה לא מרשים, זה גם משהו שנחרט בראש, כי באמת כאמור, כל הסרט הוא...
חופשי מדם.
מבחינת, זהו, יש קצת דם פה ושם, אבל זה הרבה דברים שאתה יותר שומע על זה שמישהו, שדמות חשובה נפגעת, מאשר רואה את זה.
כאילו, רוב האנשים נראה שהם מתים מהלם קרב, לא מפגיעה של כדור שחודר להם לתוך הגוף ופותח להם את הקרביים.
כאילו, יש מישהו שמאבד רגל, אבל אנחנו רק שומעים על זה בדיעבד, אז כאילו... אז הרגע הזה הוא גם כל כך בולט בתוך הסרט, והוא גם, באופן כללי, זו תמונה מאוד חזקה.
אני בטוח שיש איזה אחד ממיליון הפוסטרים שיצאו לסרט לאורך השנים.
בטוח, כן.
בטוח ניצל את זה. אבל עוד פעם, חוץ מזה, זה סרט שזה, זה סרט שיש לו תנופה והתסריט. יש מעט מאוד שתיקות דרמטיות בסרט הזה. רוב הזמן אנשים מדברים ושוק, הם מדברים באופן שנשמע מאוד מאוד אנושי. אפילו כשיש לך, עוד פעם, סצנה שהיא לגמרי באה להסביר לקהל את הנקודה של הסרט, של החיילים יושבים ומדברים על למה מלחמה זה רע, ועל למה אף אחד לא יודע למה הם נלחמים בעצם. וזה לגמרי נועד להסביר לקהל, כאילו נקודת מבט של הסרט, של הסיפור, הם עדיין עושים את זה באופן אנושי, כאילו הם יושבים ומדברים על כזה, אוקיי, כזה, כן, אנחנו נלחמים, למה אנחנו נלחמים? כי זה טוב להילחם, נראה לי, רגע.
יש ממש דיון הזה בסרט, והמסקנה שמגיעים אליה זה שאף אחד מהם לא יודע. הם אומרים, מישהו בטוח מרוויח מזה.
כן, כאילו אחרת לא היינו עושים את זה.
כן.
זה הקייזר? למה הקייזר צריך לזה כזה? אריה, לכל הקייזרים הקודמים הייתה מלחמה, זה הפך אותם לגדולים בהיסטוריה, אז אולי זה זה?
זהו, זה ניסיון כזה להבין בעצם מה אנחנו עושים פה ולא למצוא תשובה.
ועוד פעם, זה לגמרי, אתה יודע, ארנסט, כאילו זה לגמרי, אוקיי, אני עכשיו הולך להסביר לך על הצופה המטומטם למה מלחמה זה רע, אבל כותבים, חצי מיליון הכותבים של הסרט הזה, ואני לא יודעת כמה זה קרוב לספר כי לא קראתי אותו, מבינים ש... זה צריך להיות מועבר באופן שהוא לא סתם דידקטי, אלא גם...
אתה צריך להתעניין בדמויות.
אתה צריך להתעניין בדמויות, כן.
וחלק מהעניין פה זה באמת המסע שהדמויות עוברות. בהתחלה הם כולם פטריוטים, והמורה אומר להם, תתגייסו ותלחמו למען המפעל
הולך. אני מאוד אהבתי את הדיון של המורה, כי הוא אומר במפורש שאסור לו להגיד להם להתגייס.
כן.
כאילו, אסור לי לשדל אתכם להתגייס... למות למען ארצנו זה הדבר הכי טוב בעולם. אסור לי להגיד את זה, שחובתו של כל נער ללכת עכשיו למשרד הגיוס, אחרת הוא פחדן אפס שלא רואה ללקק את המגפיים של החיים שלו. אסור לי להגיד לכם את זה, אתם מבינים שאם לא תלכו להתגייס, אתם חסרי ערך לחלוטין, אתם חלאות המין האנושי, אסור לי להגיד לכם, אתם מבינים? ווינק ווינק, נאג' נאג'.
עכשיו בואו נעבור לעמוד 12 בספר.
כן, הספר אגב נקרא, אוי, זה הסרבן. פיכסה.
כן. למרות שזה דווקא סרט מאוד פטריוטי.
כן.
כן. אבל הם עוברים מצב שבו באמת הם שותפים להם את המוח שלהילחם למען המולדת זה הדבר הכי חשוב וזה המוות היוקרתי ביותר שיש והדיכאון לא עמוד כי הם מאמינים שהם יכולים להסתיים תוך חודש. אבל זה מתחיל עם זה והמורה באמת מעודד אותם כמה שמותר לו. עד כדי כך שבאמצע השיעורים פשוט יוצאים והולכים ללשכת הגיוס ומאוחר יותר אנחנו רואים סצנה שבה פול חוזר משדה הקרב אחרי כמה שנים כבר של לחימה הוא חוזר לעיירה שלו והמורה עוד שם באותה כיתה
עם אותו נאום
אותו נאום בדיוק לא חשוב מה קורה בשדה הקרב בעולם האזרחים יודעים בדיוק אותו דבר שידעו קודם שזה פשוט שטוב למות בעד המולדת ואנחנו עוד רגע מנצחים
ובשלב מסוים הוא יושב עם החברים של אבא שלו ואומרים לו תראה האמת שיש פה מאחורי הקווים ממש קשה כאילו אין לנו אוכל פה אתם כנראה קולים את כל האוכל טוב מקדימה
כן
כמה סצנות אחרי שראינו אותם שתי סצנות אחרי זה הם יסבירו לנו שהחיילים אוכלים נסורת
כן
לא מטאפורה
לא
נסורת כאילו לאכול מטאפורה יכול להיות הרבה יותר טעים
נבדוק בפוקסטרוט הלוף הוא מטאפורה וזה רגע שזה מראה באמת את ההתפתחות של הדמות כי פול היה בפעם הקודם שהוא היה בכיתה הזאת הוא היה נלהב להתגייס ולצאת לקרב הוא לא היה בן 18 אפילו הוא כבר רצה לצאת מסוחות ועכשיו שהוא חוזר הוא רואה את הילדים שהם אפילו יותר צעירים ממה שהוא היה שומעים בדיוק אותו נאום והוא אומר אני לא יכול לומר להם לעשות את זה הוא אומר כי הוא לא אומר להם, אל תתגייסו מלחמה זה גהנום, אבל סביר נראה גם שאם הוא היה אומר את זה, זה היה עבירה על החוק, אבל הוא פשוט, הוא מסתכל על המורה ועל התלמיד, הוא אומר, אני לא יכול לומר להם את זה, אני לא יכול לשקר להם. וזה משהו שעובר בעצם על כל הדמויות בסרט, אולי חוץ מדמות אחת, שזה...
קט, שכבר מופיע, הוא כבר ותיק כשהסרט מתחיל.
הוא דמות נפלאה, גם משוחק נהדר. מי משחק אותו? קצ'ינסקי, לואיס וולהלם, וולהיים.
אוקיי.
שלמרות השם שלו אני חושב שהוא לא גרמני.
הדמות כאילו, אני מניח לפי השם אמורה להיות בכלל פולניה או משהו כזה.
כן, ממוצא פולני. שהוא באמת החייל הוותיק יותר, שאומר להם, הוא בעצם נהיה סוג של דמות אב לחיילים בשטח.
הוא מת שנה אחרי שהסרט יצא.
כן, זה חבל. שחקן נהדר, לפחות פה.
כן.
והוא ממש, הוא נראה קצת כמו הסטריאוטיפ של המפקד האמריקאי הקשוח שתמיד אומר, זה שום דבר, מחר זה יעבור לך.
אבל שזה פיצ'ר זה פחות יותר להיות אפסנאי.
כן, זהו.
הוא זה שמשיג את האוכל.
זהו, הסיבה שהוא אהוב על החיילים, זה מעבר לזה שהוא באמת יודע לדבר אליהם בגובה העיניים, הוא פשוט, האחריות שלו זה ללכת להשיג אוכל בצורה כמעט קומית. בצורה שהוא מתגנה מאחורי מסעית שמאמיסים ממנה חזירים, הוא פשוט עושה את אותו קול שעושה האיש שמאמיס. הופ, מקבל חזיר והולך. ואנחנו רואים לקראת הסוף שגם לא נהיה הרבה יותר קשה עם הזמן למצוא אוכל, למרות שזו אמורה להיות המוחיות שלו,
כן.
והדרך שהוא ישרוד. ומה שמעניין שמבחינתו, הוא אומר, הוא לא הולך למות עד שהמלחמה תסתיים. זאת אומרת, כשהוא ימות, תיגמר המלחמה, כי זה בעצם החיים שלו הם המלחמה. זה לא מדויק. כן,
אנחנו לא בטוחים מתי כאילו המלחמה נסתיימה ביחס למתי שהדמות הראשית, אגב,
זה לקראת הסוף.
אמרנו שיהיו ספוילרים, פול מת.
גיי.
כאילו כולם מתים.
פול is dead?
כן. כולם מתים.
אם אתה מריס את הסרט לאחור הוא חי.
זה הרגע המאוד פוקסטרוטי אגב, שבו ראינו פרפר במערכה החמישית של הסרט. יש הרבה מערכות בסרט, אין מה לעשות.
הפרפר עשה את זה. הפרפר והגמל כאילו מאחורי כל זה.
במערכה הקודמת, לפני האחרונה, הוא חוזר הביתה כאמור, והוא מגלה שהוא לא יכול להסתדר בחיים אזרחיים, אבל במקום להיות הפריקוול לרמבו, הוא פשוט חוזר לחזית. ומה שקורה זה שם, שהוא מבקר בבית שלו, והוא רואה את הספרפרים שהיה לו ולאחותו, ומדברים על פרפרים, ואז בסצנה האחרונה, אחרי שקט כבר נפטר, והוא נמצא עוד פעם בשוחות, הוא רואה פרפר, נמצא מחוץ לזה.
לידו.
כן, והוא מושיט אליו את היד, ובצד השני צלף רואה אותו מכוון ופאו.
כן. עכשיו, זה כן כמו סטרילי והכל. אנחנו לא רואים פה שום דם.
לא, זה גם כן מאוד מטאפורי. זה גם כן מאוד מטאפורי. היד מושטת והפאפר הוא מעופף. הוא סמל של, אתה יודע, בו זמנית של החופש ושל הילדות שלו. כן. הילדות עצמימה שלו.
זו סצנה שמה שאני יודע לא מופיע בספר, ולויס מיילסטון החליט להוסיף אותה
זה קצת יותר
אחרי מידה. הצילומים, וזו הסיבה שאתה רואה רק את היד, כי זה לא אותו שחקן.
זה לא שחקן, זה לויס מיילסטון, כן. זה מאוד טרנטינוי. היד שלו לא ניסתה להגיע לפופר, היא ניסתה לחנוק מישהו, כאילו.
זה לא היה כי הוא אמר, אוקיי, אני רוצה קאמאו בסרט, זה היה כי הוא אמר, אוקיי, השחקנים הלכו הביתה ואני עדיין רוצה לציין את זה.
אחד מעומד למות.
כן.
כן.
אני פשוט אשים עליי מדים ותצמו רק את היד. והי, זה עבד. יחד עם הידיים על הטייל, זה הקטע הכי מפורסם בסרט.
אבל זה, עוד פעם, זה דווקא הרגיש לי קצת יותר מדי. זה באמת הרגיש לי קצת יותר מדי פוקסטרוטי של מנסה בכוח... לשחות משמעות ולראות ממשהו שהוא גם ככה. הספר, שכאמור לא קראתי, אבל אני, משפט הסיום שלו...
לא קראת, אבל אתה יודע שהוא אנטי-ציוני ו...
כן. סליחה, בספר מדינת ישראל לא מופיעה.
אתה רואה? אנטישמים.
כן, אנטישמים. הספר כאילו ידוע במשפט הסיום שלו, שזה אכן All Quiet on the Western Front, שזה פשוט דיווח מהחזית של... כלום לא קרה היום, כאילו המוות שלו, המוות של פול היה... חסר משמעות החלוטין, וזה כאילו, השם של הספר הוא גם המשפט האחרון. וזה מרגיש כמו משהו שדווקא היה יכול לעבוד יותר טוב פה, אם הסרט היה בונה לזה בצורה כלשהי, של, אתה יודע, מדי פעם יש לנו דיווחים מהחזית של כזה, אתה יודע, דיווח באמצע הסרט, דיווח מהחזית, צרפני קדמים פה, דיווח מהחזית, יש מומה וזה, ואז השורה האחרונה זה פשוט, אתה יודע, פול נורא, אפילו אוף סקרין לגמרי, זה היה אפילו יותר מתאים, ומי שפשוט אומר דיווח מהחזית, מה רב אין כל חדש.
לא, זה לא הפריע לי, זאת אומרת, אני מרגיש...
זה לא הרס את הסרט, אבל זה כן הרגיש קצת יותר מדי.
אני חושב שזה כן עובד מבחינתי, כי כאמור, קודם כל, אתה לא רואה את הפנים של פול, אז מהרגע הזה זה יכול להיות באמת כל חייל, והוא הופך לסתם כל חייל, הוא הופך לעוד מישהו, אנחנו מלווים אותו במשך שנים, ואת כל השינויים שהוא עובר, את איך שהוא שורד מעבר לרוב הכיתה שלו, אפילו יותר מקצ'ינסקי, שהוא היה אמור להיות השורד האחרון. ופול, בניגוד לזה שהוא הגיע בלי הכשרה, בלי ידע כלשהו על איך מלחמה מתנהלת, הוא שרד כמעט עד הסוף, ואז מת. זה מוות סתמי כל כך, כי הוא ניסה להגל, בגלל טעות שלו בעצם. הוא חשף את עצמו מול צלפים. עכשיו כן, הסרט לא אומר כמה זמן בדיוק אחרי זה המלחמה הסתיימה, אבל מבחינת לוח הזמנים זה כבר אמור להיות ממש קרוב לסיום, זאת אומרת, עוד קצת והוא היה שורד. אני חושב שזה עניין של... כן, היה, בלי זה עדיין המסר היה עובר, בהחלט. אבל זה לא מפריע לי, פשוט כן, אני מרגיש ש... אם כבר, גם כשעושים מטאפורות, וזה מה שפוקסטרוט עושה לו נכון, כשאתה עושה מטאפורה, היא צריכה להתחבר למשהו מסוים בסיפור. פה לא רק שזה יתחבר לכל העניין עם העיסוק שלו בפרפרים, זה גם יתחבר לזה שאנחנו כבר נקשרנו לדמות ואנחנו כבר מכירים אותו, ואנחנו מאבדים אותו בצורה כל כך סתמית ומהירה. בפוקסטרוט אחת הבעיות שהייתה לי עם הסרט, זה באמת שכמה שהוא, על כל מטאפורה יש עוד מטאפורה, ובסופו של דבר אתה צריך לבד לנחש למה הכוונה, וסיכוי טוב שאתה צודק פשוט כי אין כוונה אמיתית. פה הסרט מאוד ברור מה שהוא אומר, ולכן כשהוא סוף סוף כן משלב רגע כזה יותר מטאפורי, שאתה יודע, הפרפר הוא החיים והחופש והילדות וכל זה, זה כן עובד כי זה לא בא על חשבון הסרט. זה משלים אותו. יכול מבחינתי.
לא, כן. וכאמור, זה מהסרטים האלה שכמעט ולא הזדקנו באופן מפתיע. הוא מרגיש כל כך... אתה יודע, זה לא רק שהמסר רלוונטי, כי אנטי מלחמתי, אתה יודע, תמיד תהיה לנו מלחמה, אני חושב, ולכן סיפורים אנטי מלחמתיים יהיו תמיד רלוונטיים בדרך זו אחרת, אבל זה... איכשהו מבוצע ומבוים. בפורומים הישנים של עין הדג, שהיינו מבקרים באתר באופן קבוע, את המושג הזה התיישבן, נכון? שזה סרט קלאסי שאתה יודע שהוא, אתה יודע, אתה יודע שהוא קלאסי וחשוב, אבל כאילו הוא פשוט לא עומד בסטנדרטים.
מהמונחים שנוצרו כי למישהו הייתה טעות הקלדה.
כן. ויש הרבה סרטים קלאסיים שהם לא מרגישים שהם התיישבים במיוחד. זה ההבדל, כמו שמישהו אמר, בין... עוד שני סרטים שאני מאוד אוהב, אבל בהחלט אפשר לראות את ההבדלים ביניהם, בין בצהרי היום לבין הטוב הרע והמכוער. צהרי היום הוא אחלה סרט, אבל אתה מרגיש עליו משהו
במלאכות. אני חושב שהוא סרט טוב לתקופתו, הוא ייצוג ממש טוב שהתקופה בה הוא נעשה.
אתה מרגיש מלאכותיות מסוימת, ואתה רואה את זה ואתה אומר, כאילו, האנשים האלה לא באמת מדברים כמו שאנשים מדברים, והם לא זוזים כמו שאנשים זזים, וזה מצולם בצורה מאוד סטטית, ולעומת זאת, הטוב הרע והמכוער הוא על זמני.
גם במקרה שנגיד ומרווין כל חדש, אז שנתיים כן. לפני זה זכה באוסקר כנפיים, שהוא גם, הוא סרט שבהחלט התיישן, אין מה לעשות, אבל מרווין גם הוא עושה גם מלחמת העולם הראשונה, אגב, אבל הוא סרט טוב כמשהו שמייצג באמת את התקופה שבה הוא נזק, כי אז הוא היה באמת, הוא היה פלט טכנולוגי, הוא היה מאוד מאוד מרשים טכנית, ומעבר, וגם הסיפור שלו הוא די נדוש סך הכל, אבל זה באמת מסוג הסרטים שכשצופים בהם אז אפשר קצת לדמיין את זה דרך עיניים של מישהו מהתקופה ולהבין למה התלהבו.
ובמערב הכל חדש לא מרגיש לי כמו סרט שהזדקן. לא. כאילו הוא מרגיש כל כך חי ובועט.
זה מה שהופך סרט לקלאסי באמת.
כן, דיברנו על M לפני הרבה הרבה זמן בפודקאסט, סרט שיצא שנה אחרי זה, וזה גם כן. זה... דיברנו על כמה וכמה סרטים משנות ה-20, משנות ה-30, לא הרבה, אבל על כמה וכמה.
אבל יש את M ויש את העולם האבוד.
כן, וכזה, רובם מה לעשות. אתה יודע, זה לא רק הם, כל סרט, 99.99% מהסרטים ירגישו מיושנים בעתיד שלהם.
מהיר ועצבני מרגיש מיושן. הראשון, והשני, והשלישי, והרביעי, החמישי.
לא, החמישי מרגיש פשוט גרוע, לא מיושן.
אני די נהניתי ממנו.
אני משתתף בצערך. אבל לעומת זאת, במערב הכל חדש, משתך באמת למיעוט הנבחר של הסרטים האלה, שאני חושב, עבדו, עובדים ויעבדו. כאילו, תמיד.
כן, וזה לא כי כל כך הרבה מחכים אותו.
כאילו, כולם מחכים אותו.
כן, אבל לא זו הסיבה שהוא עובד.
סטארשיפ טרופרס מחכה במערב הכל חדש.
סטארשיפ טרופרס מחכה המון דברים.
כן, אבל אשכרה,
כל הסגנון של הסרט הוא חיקוי, זה הרעיון.
הסצנה עם המורה שמסביר לתלמידים בכיתה, אנחנו מתגייס מסטארשיפ טרופרס. סטארשיפ טרופרס הסרט יותר קרוב לבמערב הכל חדש הספר מאשר שהוא קרוב לספר סטארשיפ טרופרס.
כן. שזה... טוב, יום אחד נגיע גם אליו אולי.
כן. לכל הגרסות של סטארשיפ טרופרס, ליפנית, לאמריקאית המצוירת.
וזאת מנקודת המבט של החייזרים.
כאילו, כן.
אבל סרט קלאסי באמת שמחזיק מעמד, זה לא רק כי מחכים אותו אחרים, זה לא רק כי הוא השפיע. כי אתה יודע, האזרח קיין מאוד מאוד השפיע, אבל אני עדיין לא מתחבר
אליו. כל הסרטים של אייזנשטיין מאוד מאוד משפיעים, אבל אני לא הולך להמליץ לאף אחד לראות. עוד לא יודע.
אולי הייתה של אומה, סרט שחולל מהפכה באיך שיוצרים קולנוע, אבל אם אתה רואה אותו עכשיו, הוא כל כך התיישן רע, ולא רק מבחינה טכנית, מבחינה מוסרית הוא מיושן.
מייקל ביי יושב וכזה, רייסיזם. שק.
זה שווה כסף. מייקל ביי יהודי גם. אז כאילו,
מייקל
זה
ביי,
שהוא משתמש בגזענות.
מייקל ביי שלו. הוא מייקל ביי.
כן.
רגע, אתה אומר שיהודים יכולים להיות גזענים? זה מאוד גזענים צדך.
לא, אני אומר שהוא משתמש בגזענות למרות שהוא היה יכול, היה הוא טיעון טוב נגד. לא יודע, משהו על מייקל ביי.
משהו מייקל ביי.
כן. מה שאני אומר אבל שזה לא רק העניין של, של להשפיע ושיהיו חיקויים, אלא גם שהסרט עצמו יהיה עשוי באופן בפני עצמו, שהוא יהיה בפני עצמו שמחזיק מעמד. זה היה משפט שממש לא ישווה את כל הבנייה.
המשפט הזה עם כל חדש.
כן.
אני חושב שנסיים. אוקיי. הפודקאסט הזה מתארך, לא ארוך מנם כמו סצנות השתיקה בפוקסטרוט, או ארוך כמו במראה בין כל חדש. אגב, יש כמה גרסאות של הסרט, אבל כאילו...
יש את הגרסה שקיימת.
כן.
ואת הגרסה שלא נראה.
הגרסה שלא נראה של 152 דקות, 133 דקות. זה מוזר שזה נחשב פעם, אתה יודע, סרט אפי וארוך, כאילו, והיום זה כזה... זה האורך של קרב במערכה השלישית בשדה הקריבים או משהו כזה?
שוב, D.W. גריפית, כאילו מבחינתו זה מערכה ראשונה, 133 דקות.
כן.
טוב. אני אפילו לא צוחק.
אז זה היה שורה שנייה באמצע. אני איתי תום שפירה.
אני אביעד שמיר.
והפעם הבאה, יש בסרטים. When on the road to sweet at the road to sweet a thai hero hero when gone the road to sweet a thai sticking my hand and a drop in me eye a doleful damsel I heard cry Johnny I hardly knew we are guns and drums and drums and guns a ro hero we are guns and drums and drums and guns a ro hero we are guns and drums and drums and guns the enemy nearly slew ya and a darling dear you look so queer Johnny, I hardly knew ya. Where are the eyes that look so mild, hurroo, hurroo? Where are the eyes that look so mild, hurroo, hurroo? Where are the eyes that look so mild when my poor heart you first beguiled? Why did you skedaddle from me and the child? Johnny, I hardly knew ya. We are guns and drums and drums and guns, hurroo, hurroo. We are guns and drums and drums and guns. Where are the legs with which you run, hurroo, hurroo? Where are the legs with which you run, hurroo, hurroo? Where are the legs with which you run when first you went to carry a gun? And eat your dancing days are done. Johnny, I hardly knew ya. We are guns and drums and drums and guns, hurroo, hurroo. We are guns and drums and drums and guns, hurroo, hurroo. We are guns and drums and drums and guns. The enemy nearly slew ya. Had a darling dear, you look so queer. Johnny, I hardly knew ya. Ya hand and arm, ya hand and leg, hurroo, hurroo. Ya hand and arm, ya hand and leg, hurroo, hurroo. Your hand and arm and your hand and leg. You're an eyeless, boneless, chickenless egg. You'll have to be put with the bow to beg. Johnny, I hardly knew you. We are guns and drums and drums and guns, hurroo, hurroo. We are guns and drums and drums and guns, hurroo, hurroo. We are guns and drums and drums and guns. The enemy nearly slew you. And a darling dear, you look so queer. Johnny, I hardly knew you.